ברוכים הבאים למדברים אסיה, הפודקאסט העברי הראשון על עסקים באסיה. אנחנו כאן משדרים אליכם מבית הספר למנהל עסקים, מחדר העסקאות. אני שחף שוורצה, כאן איתי גלעד קביליו, ואיתנו אורח מאוד מיוחד, אדון יאיר. יאיר, מה שלומך?
בסדר, נעים מאוד, טוב להיות פה.
יאיר, תספר לנו קצת מה אתה עושה עם ביטקוין ומה הביא אותך לעולם הזה.
אז אני קניתי את הביטקוין שלי בתחילת 2013, שזה כבר 5 שנים. מה שהביא אותי זה ששמעתי על ביטקוין בפודקאסט, עם היסטוריה, היה פרק על אינפלציה.
אז מישהו מקשיב לפודקאסטים האלה.
ראית? וצריך גם להקשיב בזמן. כן, אז שמעתי על זה בפודקאסט, חשבתי שזה רעיון נחמד, אבל לא עשיתי עם זה כלום, ואז זה כמה שבועות אחר כך, ראיתי תוכנית טלוויזיה על הדארקנט. שהדארקנט, למי שלא מכיר, זה רשת של אתרים שאי אפשר להגיע אליהם מהאתרים הרגילים, מגוגל.
מה זה, כל מיני סוחרי סמים וכאלה, לא?
בדיוק. ואז סיפרו שם שעושים שם מסחר בסמים, נשק, התנגשויות.
ואז אמרת, אני רוצה להיכנס לזה.
זה מה שאני רוצה, סחר בסמים באינטרנט.
זהו, ואמרו שם שהמטבע שמשתמשים בו כל הפושעים האלה זה ביטקוין. אז כזה נדלקו העיניים שלי, אמרתי, וואו, איזה שוק זה תפס.
וכמה זה עלה בזמנו שהתחלת?
אז זה היה $15 לביטקוין.
$15?
באיזה שנה?
בתחילת 2013.
אוקיי.
והיום בעצם, דיברנו מקודם קצת, אז אמרת שזה בערך כמה?
היום זה $15,000, אבל זה משתנה מהר מאוד.
וואו. כן. תשואה נאה לארבע שנים של לאשר את זה על המחשב.
את התשואה סופרים כשאתה מוכר, לא כשאתה מחזיק.
אוקיי, אז בוא באמת תספר לנו, מה קורה עכשיו? אנחנו שומעים הרבה על ביטקוין בחדשות, מוכרים, עולה, יורד, מה קורה?
כן, אז 2017 הייתה שנה ממש מטורפת בביטקוין. אם מסתכלים על המחיר, המחיר הגיע מסביבות ה-600-700 דולר ל-19,000 דולר בשנה אחת. היו באמת אירועים ממש ממש משמעותיים גם בתוך העולם של הביטקוין. מלחמות בין מיינרים למפתחים למשתמשים.
אוקיי, אז אתה יודע מה, זה טעות שלי. בוא נעצור שנייה, תספר לנו קצת מה זה ביטקוין, מה זה המונחים האלה, מיינר וכולי, בקצרה לאנשים פשוטים.
אוקיי, אז בגדול הרעיון של ביטקוין זה לייצר מטבע שהוא לא נשלט על ידי אף אחד. זאת אומרת, אין איזה בנק מרכזי שמנפיק אותו, או שרשרת של בנקים שצריך בשביל להזיז אותו ולהחזיק אותו. אלא כל בן אדם יכול להוריד למחשב שלו תוכנה, ובעזרת התוכנה הוא יכול להחזיק ביטקוין, לשלוח ביטקוין לאנשים אחרים, ויש אנשים מסוימים שאנחנו קוראים להם הקורים או המיינרים, שהם בעזרת התוכנה שלהם מאבטחים את הרשת, זאת אומרת בודקים שכל הטרנזקציות הן תקינות, ותמורת העבודה הקשה שהם עושים, הם מקבלים ביטקוינים חדשים שנוצרים ועמלות.
אז בעצם קצת לעשות את זה פשוט, אני ואתה רוצים לבצע איזושהי עסקה בביטקוין, אז אני משלם לך באותו מטבע, ולצורך העניין פה גלעד הוא המיינר, אז הוא זה שהוא מארגן את העסקה הזאת, ולטובת העניין הזה הוא מקבל ביטקוין חדש.
בגדול מה
בגדול,
שקורה...
בגדול, בשביל הבן אדם ה...
כן, אז אתה, יש לך תוכנה שאנחנו קוראים לה ארנק.
אוקיי.
בארנק אתה יוצר טרנזקציה, זה שולח ביטקוין. הטרנזקציות של כולם נאספות במין מאגר של טרנזקציות שעדיין לא אושרו. והמיינרים זה אנשים שמתחרים ביניהם מי הבא בתור שיכניס את הטרנזקציות האלה שמחכות למשהו.
ומה זה דורש? זה ידע במחשבים, תוכנה, חומרה, מה זה דורש להיות קורה?
אז היום זה כבר דורש ממש חומרה רצינית, יש מעבדות מיוחדות שמייצרות צ'יפים מיוחדים לקריאה של ביטקוין. זה דורש המון המון אנרגיה.
המון כוח מחשוב בעצם.
כן, אז היום באמת רוב הקריאה נעשית בסין.
זהו, זו בדיוק השאלה שלי. אנחנו מדברים על אנרגיה וכוח מחשוב זול. פה הסינים נכנסים לתמונה ובגדול. אתה יכול לספר לנו מה...
כן, אז מה שקורה בסין, יש לה כמה מאפיינים מיוחדים.
אוקיי.
קודם כל, בסין יש תעשיית ייצור שבבים מאוד מאוד מפותחת. הרבה מאוד שבבים בעולם מיוצרים בסין. ובביטקוין מאוד חשוב, מהרגע שייצרת שבב, ישר להתחיל להשתמש בו, כי כל שבועיים רמת הקושי בביטקוין מתעדכנת. זה אומר שאם עכשיו יש הרבה כוח מחשוב שמנסה לכרות את הביטקוין, אז עוד שבועיים...
הוא מתאים את עצמו לשוק.
כן, בדיוק. עוד שבועיים כבר יהיה הרבה יותר קשה לכרות את הביטקוין. אז איך שיש לך המחשב, אתה רוצה לחבר אותך ולהתחיל לעבוד.
ככה בלי רגולציה, כוחות שוק מתקנים.
בלי רגולציה, כלום, זה בפרוטוקול.
אוקיי.
אבל מצד שני, סין זה מפלגה קומוניסטית, שלטון ריכוזי. איך זה עובד להם כל הסיפור?
כן, מה היחס שלהם?
רגע, עוד לא סיימנו.
אוקיי, סליחה, לא, ניתן למומחה להמשיך.
כן, אז עכשיו בסין, בנוסף לתעשיית השבבים, גם המדינה לפחות עד לאחרונה סבסדה את החשמל למפעלים טכנולוגיים. זה אומר שהם מקבלים שם חשמל ממש בחינם. ולא רק שבחינם, הם גם יש להם אזורים מאוד קרים בסין, אז הם אפילו לא צריכים להשקיע יותר מדי בעלויות של הקירור של השרתים שלהם. באחד כל שלושת הגורמים האלה
מוזילים את העלויות.
מוזילים את העלויות ממש.
למערב. אוקיי.
אז באמת בשנים האחרונות ראינו שאפילו לפרקים מסוימים מעל 90% מכוח הקריאה היה מרוכז בסין, שמבחינת הביטקוין זה גם טוב וגם לא טוב. זה טוב בגלל שככל שיש יותר כוח חישוב שקורא את הביטקוין, אז יותר קשה לתוקפים לשבור את הפרוטוקול. אבל מצד שני, אם הרבה מהכוח מרוכז במקום אחד, אז קל לעשות קואליציה שפועלת נגד כל שאר הרשת.
והיה דבר כזה? היה ניסיונות?
אז היה, השנה זה היה השיא של המלחמה בין מי שמנסה לכרות למי שרוצה להשתמש. זה נתחיל מההתחלה של איך הכל התחיל. בביטקוין יש לו בעיה של סקלביליות. זה אומר שכמות הטרנזקציות שאפשר להכניס כל הזמן לבלוקצ'יין היא מוגבלת.
זאת אומרת, לביטקוין אחד יש מגבלה כמה פעמים אפשר לעשות ממנו עסקאות?
כשעושים טרנזקציה בביטקוין, הטרנזקציה הזאת היא מוקלטת, וכל מי שמחזיק אצלו את הבלוקצ'יין, עכשיו צריך לשמור אצלו את הטרנזקציה הזאת, וזה לנצח.
ולאשר אותה גם, נכון?
לאשר אותה הכל. זה אומר שאם מישהו עכשיו קונה קפה בצד השני של העולם, אתה בישראל יודע מהטרנזקציה הזאת וצריך לשמור אותה. אז עד השנים האחרונות לא באמת הייתה בעיה, לא היו כזה הרבה טרנזקציות, והיית יכול להדביר ביטקוין ממש כמעט בחינם, אבל השנה עם ההתפוצצות שכולם הגיעו לביטקוין, אז באמת נהיו הרבה יותר טרנזקציות וכבר אין מקום לכולם להיכנס בתור, והעמלות על העברה של ביטקוין עלו. אז כבר ראינו השנה מצבים קיצוניים של אנשים שמשלמים מאות דולרים רק בשביל לעשות טרנזקציה בביטקוין.
זה סוג של עמלה כזאת?
כן, אז המקום בבלוקצ'יין הוא מוגבל, כל 10 דקות בממוצע איזשהו מיינר בעולם מוצא בלוק חדש שמכיל כמות סופית של טרנזקציות, והוא לוקח את הטרנזקציות שהכי משתלם לו להכניס. זאת אומרת, העמלה היא פונקציה של גודל הטרנזקציה בבייטים, כמה מקום היא תתפוס, ולפי זה אתה נותן ביטקוין לפי גודל הטרנזקציה.
יאיר, אני רוצה לקחת אותך קצת רגע לנקודה הפוליטית יותר, אני בטוח שגם חלק מהמאזינים שלנו מתעניינים. באמת דיברנו על הסיפור הזה של מטבע, שלא תלוי בשום ממשלה, ואין לו שום אבא ואמא גם, אני יודע, זאת אומרת, אתה לא בדיוק יכול לדעת מי זה, מי בעל הביטקוין ומי ביצע את העסקה, וזה משהו שמפריע, אנחנו יודעים לפחות בסין.
כן, אז
מה החשש ומה קורה שם קצת, אם אתה יכול לזכור לנו במהרה?
כן, אז החשש מבחינת הרגולטורים, יש להם כמה חששות. חשש ראשוני זה מהלבנת הון. זה אומר שאם עכשיו אתה פושע ואתה מקבל כסף, אז לפושעים היום די קשה להכניס את הכסף שלהם לבנק. הם עשו איזה עסקה, הבנקים מעל סכומים מסוימים יכולים לשאול שאלות מאיפה הגיע הכסף. וזה משהו שבכל העולם נלחמים בו, אנחנו רואים גם שהמקלטי מס בשנים האחרונות הולכים ונעלמים מהעולם, וביטקוין זה כלי שלפחות עד לאחרונה היה ממש כלי טוב להלבנת הון, זאת אומרת פושע שעושה, מרוויח כסף מאיזושהי עסקה מפוקפקת, מקבל, מוכר את הכסף שלו תמורת ביטקוין, את הביטקוין מוכר חזרה לשוק ואז הוא יכול להגיד שהוא מכר ביטקוין והכניס את הכסף.
ואין לזה שום, אין לזה תיעוד שהממשל יכול לעבוד איתו.
נכון, הוא לא יכול, ברגע שהם...
אוקיי, זה נשמע על הפנים למדינות, איך הן נותנות לזה להמשיך להתקיים?
אז לא, הן נלחמות בזה, גם בישראל, האמת אנחנו רואים את זה, ובכל העולם, המדינות, בסין למשל, כבר ב-2013, המדינה גרמה למפולת, נקרא לזה השלישית בביטקוין. הביטקוין הגיע לסביבות $1,200, ואז התחילו שמועות בסין שהמדינה עוצרת את המסחר בבורסות הסיניות, והביטקוין נפל ביום אחד, אני זוכר ש...
זה... פשוט כולם רצו למכור? זה מה שקרה? כולם רצו
כן,
למכור בגלל
כולם
החשש?
כן, כולם ניסו כמה שיותר למכור את הביטקוין שלהם, כי הם לא ידעו אם הם יוכלו למכור אותו בעתיד.
ואז יצא הביטקוין בעצם עלה, וככה המחיר ירד בעצם.
כן, באותו יום אני חושב שזה הגיע מ-$1,200 ל-$800, והירידה הזאת המשיכה לכל אורך 2014-2015, זה הגיע גם ל-$200 המחיר של הביטקוין.
עדיין יותר טוב מה-$15 שאתה שמת בהתחלה ב-2013.
כן, אבל אתה יודע, אנחנו מסתכלים קדימה. לא
מלחיץ אחורה. קצת, לא?
מלחיץ זה...
כמשקיע ביטקוין.
תראה, אני ראיתי את הביטקוין כבר נופל מ-200 ומשהו דולר חזרה ל... אני חושב שזה היה איזה $20 או $40. אז כבר ראיתי את ה... ואז ראיתי משקיע חדש, אף פעם לא היה לי סכומים כאלה של כסף. אחרי 2-3 נפילות כאלה, אתה כבר לא, כבר אדיש לשינויים. ואני חייב להגיד שהנפילה הראשונה שחוויתי בביטקוין הייתה מבחינתי גם הכי מסוכנת. זאת אומרת, באותו זמן הייתה רק בורסה אחת ששחרו בה בביטקוין, מאונט גוקס, והבורסה הזאת היא קרסם בגלל האקר שגנב לה כסף, ולא היו אחרים שסוחרים, ובאמת אז הרגשתי שבאמת יש סכנה לביטקוין. אבל ברגע שיש כבר הרבה בורסות שסוחרות, ואנשים שגם סוחרים איזה אחד עם השני ולא דרך בורסות, אז הנפילות, אני מרגיש שהן זמניות, ואוקיי, בורסה אחת נפלה, יפתחו בורסות במקומות אחרים. אז...
אוקיי, מה העתיד? מה אתה מציע למשקיעים עכשיו שפתאום נדלקו על הביטקוין?
אני לא מציע, אף אחד שלא יקשיב לי ויקנה. טוב,
רק עכשיו... רק אם אתם חכמים תקנו. לא כמונו פה, עושים כאילו.
קודם כל צריך להבין שקנייה זה רק חצי מהעבודה. החוכמה בביטקוין היא גם איך לא לאבד אותו ולא למכור אותו. זאת אומרת, תחשוב, הרבה אנשים אומרים לי, וואי, אם הייתי קונה ב-$15, היום היה לי ככה וככה. אבל וואלה, רוב מי שקנה ב-$15 מחר כשזה הגיע ל-$100. או שפשוט איבד את זה באיזה בורסה או משהו כזה.
פשוט עדיף לא למכור, תמיד לשמור...
לא, אבל אז אתה לא מממש כלום.
לא, אז לשמור חצי ביטקוין, או אפשר גם ביטקוין, לא הכל, אפשר חתיכות ביטים כאילו.
אז בביטקוין יש שם לאנשים שלא מוכרים אף פעם את הביטקוין שלהם.
גולד דיגרים.
לא, אנחנו קוראים לזה הודלרים, המילה הודל. הודל זה עיוות של המילה הולד, זה מישהו שהיה שיקור וכתב בהודעה בפורום ברדיט. סיפר שזהו, נמאס לו כל פעם כשהוא מנסה למכור, לקנות ביטקוין, השוק מנצח אותו ובסוף הוא רק מפסיד כסף, ומעכשיו הוא הודל, מחזיק את הכסף שלו ולא עושה כלום.
לנצח.
כן, והאמת שאם מסתכלים, זה כנראה השיטה שהוכיחה את עצמה הכי הרבה בעולם הזה עד עכשיו. אז עד עכשיו דיברתי רק על ביטקוין, אבל מאז כבר שנים שיש הרבה מטבעות אחרים, אנחנו קוראים להם אלטים, או מישהו כמוני שאוהב רק את הביטקוין, הוא קורא לזה שיט קוינס.
האיתריום וכל הדברים האלה.
איתריום, המטבע התורן שעכשיו הכי תופס תאוצה, קוראים לו ריפל, אבל ריפל. גם אפשר...
ואלה מה, אלה גם מטבעות קריפטו-קרנסי מבוססות בלוקצ'יין, הם אלטרנטיבות לביטקוין בעצם.
אז כל מטבע יש לו את הסיפור שלו, יש מטבעות שהם מנסים להגיד שאנחנו כמו ביטקוין אבל יותר טוב, כי אנחנו יותר סקלבילים, יכולים לעשות דברים יותר זול. יש מטבעות למשל כמו אתריום שהם אומרים שיש להם פונקציונליות אחרת. זאת אומרת, הם אומרים בביטקוין אפשר לעשות רק טרנזקציות של כסף, ואצלנו אפשר לעשות משהו שקוראים לו חוזים חכמים. זה ממש לכתוב תוכנות שנמצאות על הבלוקצ'יין ורצות בצורה מבוזרת. זאת אומרת שאין מחשב אחד בעולם שמריץ את התוכנה הזאת, אלא זה מחולק בין המחשבים שמחוברים לרשת.
יש סיכוי שמדינות יאמצו את הביטקוין? אני יודע שיש את הדוגמה של יפן, שהם החליטו דווקא, במקום ללכת נגד התופעה כמו הסינים, החליטו כן דווקא לקחת ולנסות...
כן, אז ביפן הם הגדירו את הביטקוין וכל הקריפטו במין מעמד חדש של אסטס, איך זה
אומרים
את
זה בעברית?
נכסים, אוקיי.
הם אומרים שזה מערכת תשלום, אבל לא מטבע. מה זה אומר? הם אומרים שאפשר לשלם עם זה כמו שאתה משלם עם מטבעות, אבל אין מדינה בעולם שבה זה הילך חוקי. זאת אומרת, הילך חוקי זה אומר שחייבים לקבל תשלום במטבע הזה. נגיד בישראל השקל הוא הילך חוקי, אז אם איזשהו עסק אומר, אני לא רוצה לקבל שקלים, אני רוצה לקבל דולרים, ולקוח בא ואומר, אני רוצה לשלם לך בשקלים, העסק מחויב לקבל את השקלים שלו. אז עם הביטקוין זה לא ככה. ומה שזה אומר בגדול ביפן, זה שהעברות של ביטקוין הן לא ממוסות כמו העברות של נכסים. זאת אומרת, נגיד בישראל, עכשיו מדברים על לשלם מע"מ על כל העברה של ביטקוין, אז ביפן זה לא ככה. אבל גם בגלל שזה לא מטבע, אז בנקים ובתי השקעות לא יכולים, אסור להם להחזיק ולהשקיע בביטקוין.
בביטקוין, אוקיי. Okay. טוב, יפן תמיד הייתה עם עין לעתיד.
כן. Okay.
בסדר, בוא, שחף, יש לנו כמה עדכונים על מה קורה בשער אסיה?
אז באמת יש לנו קצת סיפורים, אנחנו קצת עשינו מחקר, אז אנחנו יודעים למשל לסינגפור, שגם היא נחשבת לאיזשהו מעוז פיננסי מאוד מאוד גדול, הבנק המרכזי שם כן הוציא איזשהו עזרה על הסיפור הזה של הקריפטו קרנסיז האלה, אבל יש שם כן כוחות שפועלים בכל זאת כדי, כדי לגרום לזה.
כן, זה, תראה, שוק הקריפטו הוא באמת שוק שמכניס הרבה מאוד כסף, הרבה מתגלגל שם, וכל מקום שבו אין איסור ברור או סכנה ברורה למי שמתעסק בזה, יצליח להוציא משם סטארט-אפים וחברות שהם פועלמי. אז אנחנו יכולים לראות למשל בסינגפור, בגלל שאין מלחמה ממש בחברות, אז החברות מצליחות לעבוד שם. בארצות הברית למשל, בנקים עושים בעיות, במדינת ניו יורק הוציאו משהו שנקרא ביט לייסנס. זה איזשהו רישיון לעיסוק בביטקוין, וזה אפשר להגיד הכלי שמאפשר לחברות להחזיק חשבונות בנק בלי שיעשו להם בעיות. אז okay. באמת אחת הבורסות הגדולות בעולם היא קוינבייס, והיא אחת היחידות שהם באמת לא עושים להם בעיות עם החשבונות בנק, ולכן מצליחות.
אוקיי.
זה סיפור בצפון קוריאה, שדיברנו מקודם, גלעד, אתה רוצה לספר לנו?
אז בעצם בואו נדבר על קוריאה בכללי. קוריאה דווקא נכנסה חזק לתחום הביטקוין, ושם היה פי 10 מחלקה באוכלוסייה עסקאות שקשורות לביטקוין. אבל הרשויות בדרום קוריאה בעצם לא רואות בעין יפה את הביטקוין, ומזהירות מפני בועה. שאני חושב שזה הרבה אנשים מדברים על בועה פה, לא?
כן, אני ביניהם, האמת, יש הרבה מחשבה על כך שבקוריאה ובסין, האנשים, התרבות של האנשים היא לאהוב הימורים. כן. אנשים ברגע שהם רואים...
זה משהו בסין, אתה בא לבר, כולם מאמרים על,
כן,
על כל העולם ואשתו.
והרווחים בביטקוין ובקריפטו עד עכשיו היו הרבה יותר גבוהים מאשר מה שאפשר לעשות בקזינו, אז מן הסתם מושך המון המון אנשים.
אוקיי.
וזה בא גם בשילוב עם העובדה שהרבה מהאנשים שם בכלל לא יודעים אנגלית. אז הם לא יכולים, הם לא משתתפים בשיחות והדיונים שאנחנו רואים בעולם המערבי. הם לא, מה שהם
שומעים... יש כאן הזדמנות לעשות כסף, בואו תשקיעו ו...
כן, יש להם ערוצים מאוד מצומצמים ללמוד בכלל על העולם הזה, וכל מה שהם שומעים זה רק את החדשות שהאנשים הרגילים קוראים של השינויים בשער.
זה מצחיק מה שאתה אומר, כי באמת בקשר לדרום קוריאה, אז הרי הם כן מפותחים שם בכל באמת הסיפור של ביטקוין, אבל בדצמבר האחרון אנחנו קראנו, יש שם, הייתה קריסה מאוד מאוד גדולה, יש שם התקפה על הבורסה, על הדרום קוריאה של ביטקוין.
על יוביט, הבורסת ביטקוין או קריפטו קרנסי בדרום קוריאה.
ואז אומרים, אחת הטענות שמי שבעצם עומד מאחורי הסיפור זה צפון קוריאה. אז אנחנו רואים כאילו איך מאבקים פוליטיים נכנסים גם לשדה הזה של הביטקוין.
זה כנראה משהו שתמיד נצטרך להתמודד איתו. זה כל הזמן שיש לנו היום. יאיר, תודה רבה רבה שבאת אלינו. אנחנו פה בחדר העסקאות של האוניברסיטה העברית. הייתם, שמעתם את מדברים אסיה, הפודקאסט העברי הראשון על עסקים באסיה. תודה רבה, יאיר.
תודה לכם.
תודה, גלעד.
תודה, שחף.
ביי ביי. ביי, שבוע הבא, פרק חדש.